מנחות, דף נון וב, תחילים בעזרת השם, דף נוני עמוד ב', חמש שורות מלמטה, ואשתא דנפקא ליה. טבע העולם, אדם שנושא משרה בחירה, לא כל כך נעים לו, אם הוא נכשל פעם, מעד באיזשהו חטא, לבוא ולהודות, חטאתי, ולתקן את עצמו. הוא מעדיף לנקות את השם שלו, לא היה כלום, הכל בסדר. אבל בעם ישראל, התורה מלמדת אותנו, שהמציאות היא שונה לגמרי. בפרשה של הקורבן המיוחד לנשיא, למלך שחטא, התורה פותחת עם המילים אשר נשיא יחטא, בשונה משאר הפרשיות בקורבנות אחרים שמתחילים בצורה אחרת. מה זה המילים אשר נשיא יחטא? דורשים חז"ל הקדושים, אשר מלשון אשרי, אשרי מי? אשרי כל הדור כולו. למה? שנשיא יחטא? שהמלך חטא? לא, על זה שהמלך מביא קורבן על זה שהוא חטא. אם המלך מביא קורבן על זה שהוא חטא, כל שכן הדור כולו לא יתביישו, לא יתגאו, וגם כן יבואו לבית המקדש עם קורבן כדי לתקן את מה שהם מעדו בו ומה שהם חטאו בו. באותו פרשה שעוסקת בקורבן של הנשיא, כתובים המילים הבאות: ושחט אותו, את אותו שעיר, במקום אשר ישחט את העולה לפני השם. חטאת הוא, חטאתי. מה זה בא ללמד אותנו המילה אותו? הגמרא אומרת כעת שזה לגמרי מיותר. למה? ואשתא דנפקא ליה מי ושחט את החטאת. עכשיו מזה שלמדנו מפסוק במיוחד שאומר ושחט את החטאת באותו מקום איפה ששוחטים קורבן עולה, דהיינו שצריך לשחוט קורבן חטאת בצפון, וזה אומר כל חטאת שצריך לשחוט בצפון, אז אם כן, מה שכתוב במילה אותו, שעד עכשיו חשבנו להגיד שאולי זה בא להגיד שרק שעיר נשיא צריך לשחוט בצפון, שאר החטאות לא צריך לשחוט בצפון, אבל בסופו של דבר האפשרות הזאת נפלה וירדה מהפרק, מכיוון שאמרנו שכל החטאות צריכים להישחט בצפון, אז המילה אותו נשארה מיותרת. אז אנחנו עכשיו הולכים למצוא מה זה בא למעט. אותו למיוטי מאי. למיוטי, הגמרא מביאה פה סימן כדי לזכור, נחשון ושחט עוף בפסח, סימן. אפשרות ראשונה למעט מהמילה אותו, אותו בצפון, ואין שעיר נחשון בצפון. דווקא שעיר נשיא צריך לשחוט בצפון המזבח, אבל שעיר נחשון, שזה בעצם פותח בפנינו את העולם הנפלא של קורבנות הנשיאים שהקריבו בזמן שחנכו את המשכן במדבר על ידי משה רבנו, באותה חנוכה נרגשת שבאו כל הנשיאים והיה להם חלק בחנוכה הזאת, וכל אחד מהם הביא גם קורבן חטאת. והביאו קורבן חטאת שעיר, ואחד מהנשיאים הראשון שבנשיאים היה נחשון, נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה. והגמרא קוראת לזה השעיר נחשון, אבל זה הכוונה גם שעיר של שאר האלה שבאו אחריו. אם זה הנשיא של שבט יששכר, אם זה נתנאל בן צוער, או זבולון, אליאב בן חילון, כל הנשיאים, כולם הביאו כחלק מהערכה של הקורבנות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, גם קורבן חטאת הביאו שעיר. וזה בא, המילה אותו, הגמרא עכשיו מבינה, למעט שאת אותו שעיר לא צריכים לשחוט בצפון של המזבח. סלקא דעתא חמינא, אילולי המיעוט היה עולה על דעתנו לחשוב ולומר, הואיל והתרבה לעניין סמיכה, מכיוון שאנחנו מרבים ששעיר הנשיאים צריכים דווקא לסמוך עליו, להישען עליו, כמו כל החטאות, אז אם כן אולי הוא לא שונה משאר החטאות. אולי להתרבה נמי לעניין צפון, כמו שאר החטאות, כמה שמלן שלא, עניין צפון לא מעכב שישחט בצפון. סמיכה של שעיר נחשון הוא כמו שאר החטאות, מאיפה אתה יודע? וסמיכה גופה מנהלן, אומרת הגמרא דתניא, שוב, לגבי הקורבן של הנשיא, הפסוק שם אומר, ושמח ידו על ראש השעיר, למה זה בא, מה זה בא לרבות? לרבות שעיר נחשון, אפשר לכתוב, ושמח ידו על ראשו, כולם יודעים שמדובר פה על שעיר. המילה שעיר באה לומר, ולרבות גם את השעיר של נחשון, שעיר הנשיאים. שזה למעשה שם הנשיאים, זה שונה מהנשיא, שכאן הכוונה מלך, הפסוק המדבר, ושמח ידו על ראש השעיר של המלך. אבל זה בא לרבות גם את הנשיאים של 12 השבטים שהיו במדבר, שזה לא הכוונה מלך, זה היה ראש השבט. היה השבט ראובן, לכל השבט היה לו נשיא. שמעון, לכל השבט היה נשיא. אז הנשיאים האלה הביאו קורבן בזמן שחנכו את המשכן במדבר, והם, הקורבנות שלהם, חייבים לסמוך עליהם, להישען עליהם לפני שמקריבים אותם. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לרבות צעירי עבודת כוכבים לסמיכה, כשכל הציבור שמעו מהסנהדרין על סוג עבודה מסוימת שהיא לא נחשבת עבודה זרה, ורוב הציבור עבדו עבודה זרה על פי בית דין, יש שעיר עבודה זרה מיוחד שמביאים את אותו שעיר עבודת כוכבים. זה בא לומר שצריך לסמוך עליו, להישען על אותו שעיר. טוב, אז אם כן, לפי דעת רבי יהודה, מובן מצוין, למה צריך לכתוב את המילה אותו? כדי לומר שאומנם שעיר הנשיאים של המדבר התרבה שצריך לסמוך עליו כמו שאר החטאות, אבל המילה אותו באה למעט, כן, אבל צפון לא צריך לשחוט, וזה לא מעכב לשחוט את השעיר של הנשיאים של המדבר, שעיר נחשון, דווקא בצפון. שואלת הגמרא, מתקיף לרבי נתינח לרבי יהודה. זה באמת נוח ומסתדר לפי דעתו של רבי יהודה, שצריך מיעוט מיוחד להגיד שלא צריך לשחוט את החטאת של הנשיאים של המדבר דווקא בצפון, למרות שסמיכה כן צריך כמו שאר החטאות. אלא לרבי שמעון, מה היקה למימר? מה יש לך לומר לפי דעת רבי שמעון? כי הרי הוא סובר שגם סמיכה לא צריך לעשות בשעיר נחשון, אז הוא לגמרי שונה משאר החטאות, אז למה שיעלה על דעתנו לחשוב שצריך דווקא לשחוט אותו בצפון? אומרת הגמרא, אמר לי מר זוטרה ברי דרב מרי לרבינה, לרב יהודה נמי, לפי רבי יהודה נמי, מאי דיתרבי יתרבי. גם לפי דעת רבי יהודה אפשר להגיד שלא צריך מיעוט מיוחד אותו בצפון ואין שעיר נשיאים בצפון. למה? כי נכון שמרבים את השעיר של הנשיאים, שאנחנו קוראים לזה פה שעיר נחשון, שצריך לעשות לזה סמיכה כמו שאר החטאות, אבל רק לזה התרבה, רק לעניין סמיכה התרבו שעירי הנשיאים כמו שאר קורבנות חטאת. מאי דיתרבי יתרבי, לגבי סמיכה שריבו זה התרבה באמת, ומאי דלא יתרבי לא יתרבי, אבל לגבי צפון לא צריך ריבוי מיוחד, לא צריך, אין ריבוי מיוחד לרבות שבכלל צריך לשחוט אותו בצפון. אז אם כן, בשביל מה צריך את המיוט להגיד דווקא שעיר נשיא, שעיר של מלך צריך בצפון, אבל שעיר נחשון לא צריך בצפון. פשוט ששעיר נחשון לא צריך בצפון. אבל הוא צריך סמיכה כמו שאר החטאות. בסדר? סמיכה הוא צריך, צפון הוא לא צריך. וכי תימה, אולי תאמר, אילומי עתי קרא, אם לא תמעט על ידי הפסוק, שעיר נחשון, שהוא לא חייב שחיטה בצפון, אז הווה אמינא תיתי בבניין אב, אולי נאמר שילמדו שעיר נחשון בבניין אב משאר החטאות, כמו ששאר החטאות שחיטתם מעכבת, ואם היא לא בצפון היא פסולה, אז החטאת של נחשון גם? אומרת הגמרא לא, סמיכה גופה לשתוק קרא מיני ותיתי בבניין אב מחטאת. אז אם כן, למה לגבי סמיכה שרצינו לרבות בשעיר נחשון שצריך סמיכה להישען עליו, אנחנו מרבים את זה באיזשהו פסוק מיוחד. אפשר ללמוד את זה גם כמבניין אב משאר החטאות, אלא מה אנחנו רואים? שלא לומדים את הבניין אב הזה. אלא, למה באמת לא? שעה מדורות לא ילפינן. מכיוון שהשעיר של הנשיאים, שעיר נחשון, היה רק להוראת שעה, בזמן שחנכו את המשכן, וזה היה רק פעם אחת. ולא לומדים מהקורבנות שהן לדורות, לגבי קורבן שהוא חד פעמי, בזמן של חנוכת המשכן. אז אם כן, לא צריך בכלל לקשר את השעיר נחשון לשאר חטאות. אומרת הגמרא, נו, אז אם כן, לא צריך את המילה אותו למעט ששעיר נחשון לא צריך צפון דווקא. כי הרי זה פשוט לנו ששעיר נחשון הוא שונה מהשעירי דורות, מהקורבנות חטאת שהם לדורות. כי הרי שעה מדורות אנחנו לא לומדים. אומרת הגמרא, אלא מה באה למעט המילה אותו שכתוב לגבי שעיר נשיא? אלא, אותו טעון צפון, ואין השוחט עומד בצפון. הקורבן צריך באמת להיות בצפון המזבח, וקורבנות חטאת עולה שצריכים הקורבנות להיות בצפון המזבח. אבל השוחט עצמו לא חייב לעמוד דווקא בצד צפון המזבח, הוא יכול לעמוד בדרום ולשחוט בצפון. שואלת הגמרא, מדי רבי אחיה נפקה, לא צריך בשביל זה את המיעוט של המילה אותו, לומדים את זה מדבריו של רבי אחיה. דתניא רבי אחיה אומר, הפסוק אומר, ושחט אותו. על ירח המזבח צפונה. מה תלמוד לומר המילה אותו? אלא, לפי שמצינו במקבל, זה שעושה קבלת אדם, מקבל את אדם בתוך כלי שרת בשביל להוליך אותו ולזרוק על המזבח, שם אנחנו יודעים שהוא חייב דווקא שהוא עומד בצפון ומקבל בצפון. אותו אדם שמקבל גם צריך להיות בצפון, לא מספיק שהוא קיבל בצפון. אז אם כן, הייתי חושב גם לגבי שוחט אותו דבר, כי הרי אותו מקבל, ואם עמד בדרום וקיבל בצפון פסל, יכול להפזיע השוחט, כן, שצריך לעמוד גם הוא בצפון, גם השוחט ולא רק הקורבן. תלמוד לומר אותו, ושחט אותו, את הקורבן, הוא צריך להיות צפון לפני השם בצפון המזבח, אבל ולא השוחט צריך להיות עומד בצפון. אז אם כן, אבל על כל פנים, לא צריך את המיעוט של אותו, שכתוב לגבי שעיר נשיא, כדי ללמד אותנו שזה שעומד ושוחט את הקורבן, לא צריך לעמוד בצפון, אלא זה פשוט לנו, אנחנו לומדים את זה מהמילה, ושחט אותו, שדווקא הקורבן צריך להיות בצפון ולא השוחט. אומרת הגמרא, אלא, מה באמת בא למעט המילה אותו שכתוב לגבי שעיר נשיא? אותו בצפון ואין בן אוף בצפון. כששוחטים קורבן אוף, שזה אחד משתי הקורבנות, או קורבן עולה או קורבן חטאת, זה לא חייב להיות דווקא בצפון המזבח. צל קדת החמינה, אילולי המיעוט הייתי מעלה על דעתי ללמוד, ליטי בקל וחומר מבן צון, אולי נלמד בקל וחומר לבן אוף מבן צון, איזה קל וחומר נלמד מבן צון ש... ילמד אותנו לבן אוף שהוא גם כן צריך להיות בצפון. פשוט מאוד. ומה בן צון שלא קבע לו כהן? הרי לא חייבים לשחוט בהימה של קורבן דווקא על ידי כהן. זה כולנו מכירים את המשפט הידוע, שחיטה כשרה בזר, שאפשר אפילו על ידי ישראל לשחוט את העבודה הראשונה של הקורבן, שחיטה, אפשר אפילו על ידי זר. לומדים את זה מלימוד, מפסוק. אבל לגבי אוף, אי אפשר לעשות את המליקה על ידי זר. אז מי יותר חמור? ודאי שאוף, כי הרי אוף גם את המליקה חייב לעשות על ידי כהן. אז אם כן, ומה בן צון שלא קבע לו כהן, קבע לו צפון? בכל זאת, אפילו שזה יותר קל, הבהמה, קורבן בהמה, שהרי זה לא חייב להיות שחיטה על ידי כהן, בכל זאת זה חמור, העניין שזה חייב להישרד דווקא בצפון. אז אם כן, בן אוף, שהרבה יותר חמור, שקבע לו כהן, שדווקא הכהן יכול לעשות את המליקה. אז אם כן, אינו דין שנקבע לו צפון, אז לא כל שכן שצריך דווקא לשחוט את למלוק את האוף דווקא בצפון. אומרת הגמרא, מה לבן צון, שכן קבע לו כלי. מה אתה החלטת שזה, שהכהן חייב לשחוט, זה החומרה היחידה שיש? יש חומרה אחרת שיש דווקא בבהמה, ואין את זה באוף. מה החומרה? שבהמה חייבים לשחוט על ידי סכין, על ידי כלי. לעומת זאת, את האוף אפשר למלוק על ידי הציפורן, לא חייבים דווקא כלי שרת, אז זה יותר קל. אולי אפשר לומר שמכיוון שהוא קל בעניין הזה שהוא לא צריך כלי, אולי גם הוא לא צריך צפון. אז אם כן, המילה אותו לא צריכה למעט בכלל בן אוף, כי זה פשוט לנו שלא צריך לשחוט אותו בצפון, למלוק אותו יותר נכון בצפון. אז אם כן, מה בא למעט המילה אותו שכתוב לגבי שעיר נשיא, לגבי צפון? אלא אומרת הגמרא, אותו בצפון ואין קורבן פסח צריך להישחט דווקא בצפון, קורבן שמביאים בחג הפסח. שואלת הגמרא, פסח, זה שקורבן פסח לא חייב להישחט בצפון? מדרבי אליעזר בן יעקב נפקא. לומדים את זה מדבריו של רבי אליעזר בן יעקב. דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, יכול יהיה הפסח טעון צפון. היה עולה על דעתי שצריך לשחוט קורבן פסח דווקא בצפון. כמו שקורבן עולה שחיטתה בצפון, קורבן חטאת שחיטתה בצפון, אני חשבתי שגם קורבן פסח צריך דווקא להישחט בצפון, למרות שביחס לשאר הקורבנות, קורבן פסח נקרא קודשים קלים, לעומת עולה וחטאת שנקראים קודשי קודשים. אז אם כן, למה עלה בדעתי באמת לדמות את הקורבן פסח לקורבנות אלו שהם צריכים להיות בצפון? אני אסביר לך למה, אומר רבי אליעזר בן יעקב. ודין הוא, אני לומד את זה על ידי סברה. ומה עולה שלא קבע לזמן בשחיטתה? מה קורבן עולה שאפשר להביא קורבן עולת נדבה? כל יהודי מתי שהוא רוצה, גם גוי דרך אגב, הגמרא במסכת, המסכת שלנו דף ע"ג אומרת, שאפשר להתנדב קורבן עולה ולהקריב אותו בכל יום בימות השנה, למעט שבתות וימים טובים, שאז מותר רק קורבנות חובה כמובן, כן, אבל קורבן עולת נדבה אפשר בכל ימי החול שבשנה. ובכל זאת קבע לה צפון, אבל את המקום איפה ששוחטים לקורבן עולה, גם אם זה נדבה וגם אם זה שלובד כוכבים, חייב להיות דווקא בצפון. אז קורבן פסח, אתה יכול להביא קורבן פסח כל השנה? אתה לא יכול. שקבע לו זמן י' ניסן לשחיטתו, אינו דין שקבע לו צפון לשחיטתו? מה התלמוד לא... אז זה מצוין. אז אם כן, אומר רבי אליעזר בן יעקב, אני מבין שקורבן פסח היה צריך להישחט דווקא, היה צריך ששחיטתו תהיה דווקא בצפון. אומרת הגמרא, למה? מה לעולה שכן כליל? הפכת את הקורבן פסח לקורבן חמור יותר מעולה, למה? בגלל שיש לו זמן קבוע לשחיטה שלו, שכחת שקורבן עולה מקטירים את כולה, כולה הופכת להיות אפר על גבי המזבח נאכלת לגמרי לגבוה. נו, אז זה מעלה גם חשובה מאוד, וזה מעבר לקורבן פסח. אז אולי בגלל שקורבן עולה כליל נקטרת על המזבח, לכן החמירו בה גם שהיא חייבת להישחד דווקא בצפון המזבח. אומרת הגמרא, זה העניין שלך, העניין של הכליל, זה מה שגורם צפון. יש לי אם כן מקום אחר, קורבן אחר שהוא לא כליל והוא גם כן דווקא בצפון. מחטאת, קורבן חטאת, לא מקטירים את כולה על המזבח, יש רק את האימורים, מה שמרימים מהבשר ומקטירים על המזבח. כל השאר נאכל לזכרי כהונה בתוך העזרה, זה לא חייב דווקא להיות מוקטר על המזבח, אלא הפוך, אסור אפילו להקטיר אותו על המזבח. אז אם הוא צריך דווקא שחיטה בצפון, אז למה שקורבן פסח לא יצטרך שחיטה בצפון? מה גם שקורבן חטאת, אם אדם חלילה חטא, חילל שבת בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת לבית המקדש? מביא את זה מתי שהוא רוצה, לא אומרים לו, תביא את זה ביוד ג' סיוון. זה לא מעניין מתי, תביא מתי שאתה רוצה, כל ימי החול שבשנה. אז גם הוא לא קבע לו זמן, וקבע לו מקום לשחיטתו, דווקא בצפון המזבח. אומרת הגמרא, מה לחטאת, שכן חפרת על קראת? חטאת מחפרת על חייבי קריטות. המשקל של קורבן חטאת זה עוצמתי מאוד. זה קורבן שלוקח אדם שחייב קראת, זה בן אדם כזה שלא יכול לישון בלילה מרוב עוגמת נפש, על זה שהוא יודע שנחרטה הנפש ההיא מהמאה, זה מזעזע רק לחשוב על זה. הוא מביא קורבן חטאת, והבן אדם הזה מהיום כאחד האדם. תשמע, אתה נקי לגמרי, אתה משלנו, אתה חלק מכל עם ישראל, אתה מחובר להשם יתברך, אתה מחובר לתורה הקדושה, אתה מחובר לכל העניינים בחזרה. נו, זה הכל על ידי קורבן חטאת, אתה מבין את העוצמה פה? אז אם כן, מה אתה רוצה לדמות את זה בכלל לקורבן פסח? שהוא לא מחפר על חייבי קריטות? אומרת הגמרא, נו, אתה יודע מה אתה צודק, לא עולה ולא חטאת, מהשם. קורבן השם, כליל או לא כליל? הוא מחפר על חייבי קריטות? לא. ואתה רואה שחייבים דווקא לשחוט אותו בצפון, למרות שאין לו זמן קבוע, אני יכול להביא קורבן אשם בכל יום מימות החול של השנה. אומרת הגמרא, מה לאשם שכן קודשי קודשים? פה זה דבר שאתה לא יכול לפרוח, כי יש קבוצת קורבנות שהם קודשי קודשים, שמיד כשמקדישים אותם, אם יש להם קדושה, חייבים עליהם, מי שנהנה מהבהמה, הוא חייב דין מעילה, שזה הלכות מורכבות, לא ניכנס לזה כרגע, קרן חומש ואשם, ככה בשביל התמצית. זה דווקא בקורבן אשם, או חטאת, או עולה. קורבן פסח זה הקבוצה הפחותה יותר בקדושה של הקורבנות. הם קודשים קלים, רק משעת השחיטה, אז האימורים מתקדשים שיש בהם דין מעילה. נו, אז אם כן, קורבן אשם הרבה יותר חמור מקורבן פסח, לכן דווקא צריכים לשחוט אותו בצפון. אומרת הגמרא, האמת, זה לאו דווקא קורבן אשם, את הפרחה הזאת אפשר גם לפרוח. כשבאנו ללמוד קורבן פסח מעולה או מחטאת, גם היינו יכולים לטעון עולה וחטאת, אתה רוצה ללמוד קורבן פסח? הם הרי קודשי קודשים, קורבן פסח הוא קודשים קלים. וזה מה שמשלימה הגמרא ואומרת, מכולו נמי שכן קודשי קודשים, אלא אומרת הגמרא לעולם כדאמרינן מעיקר, אתה צודק, לא לומדים מיעוט מהמילה אותו, שכתוב לגבי שעיר נשיא, להגיד שקורבן פסח לא צריך לשחוט אותו בצפון, כי אף אחד לא מעלה בדעתו לשחוט קורבן פסח דווקא בצפון. אלא, המילה אותו בא למעט דבר אחר, אלא אותו בצפון, כמו שאמרנו בהתחלה, ואין השוחט בצפון. שדווקא הקורבן חייב לעמוד בצפון, קורבן של קודשי קודשים, אבל זה ששוחט לא חייב לעמוד בצפון. אבל אתה שאלת שאלה, ודקקה שלך מדי רבי יחיא נפקא, לומדים את זה כבר מהלימוד של רבי יחיא שהאדם לא חייב לעמוד בצפון? אומרת הגמרא, לא, זה שתי דברים נפרדים. מה שרבי יחיא לומד והמיעוט שאנחנו לומדים, כל אחד מאיתנו לומד משהו אחר. דרבי אחיה, לאו למיעוט ההיא שוחט בצפון ודעתה. רבי אחיה לא בא ללמד אותך שאם אתה בא לשחוט קורבן, אתה לא חייב לעמוד בצפון, אלא. אחי כאמר, אין השוחט בצפון, אבל מקבל בצפון. הוא בא ללמד אותך משהו אחר, שאם אתה בא לקבל את אדם במקרה שאתה כהן, כשר, אז אתה חייב לקבל את האדם דווקא בצפון המזבח. אבל את העניין שהשוחט לא חייב לעמוד בצפון, אנחנו לומדים באמת מהמיעוט של אותו שכתוב לגבי שעיר נשיא. שואלת הגמרא, מקבל? מלקח ולקח נפקא. הרי זה שהמקבל צריך לעמוד בצפון, לומדים את זה מזה שכתוב ולקח, והיה יכול להיות כתוב לקח, האות וו בעצם מוסיפה, לא את המקבל ייקח את עצמו, הוא לוקח את עצמו גם לצפון. זאת אומרת שהמקבל גם צריך לעמוד בצפון. זה לומדים מהאות וו שכתוב ולקח. אומרת הגמרא, אז למה רבי אחיה צריך את זה, ללמוד את זה מהלימוד שלו? אומרת הגמרא, כי רבי אחיה לקח ולקח לא משמע לי, הוא לא לומד את הלימוד הזה שלקח לדעתו אין פה אות מיותרת. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, וחייב על לישתה של המנחה. אם אדם לוקח מנחה מהמנחות שאדם מקריב על המזבח לבית המקדש, הרי כל המנחות צריכים להיות מצה. ואם אדם אפר אותם חמץ, או ערך אותם, סידר את הצורה שלהם חמץ, או לש אותם חמץ, הוא חייב על מצוות לא תעשה, חייב מלכות. אז משנה מחדשת שהוא חייב אין על לישתה מלכות פעם אחת, ועל עריכתה כשהוא סידר את הצורה חייב מלכות פעם שנייה, ועל אפייתה הוא חייב פעם שלישית. כל אחד מהם זה מלכות בנפרד. אמר רב פאפה, מה קורה אם אדם רק אפאה על האפייה לבד של המנחה, הוא כבר חייב מלכות פעמיים, לוקה שתיים. למה? אחת על עריכתה ואחת על אפייתה. כי כשאדם אופה את המנחה, הוא למעשה גם משלים את העריכה שלה. אז הוא למעשה גם עשה עריכה פה וגם אפייה, הוא חייב פעמיים מלכות. שואלת הגמרא, והאמרת, מה אפייה מיוחדת שהיא מעשה יחידי וחייבים עליה בפני עצמה? אמרת שאפייה זה מעשה בנפרד, חייבים עליו בנפרד, אז למה בן אדם אפה את המנחה, אתה מחייב אותו שתיים גם על העריכה? הרי אפייה לא קשורה לעריכה, זה מעשה יחידי, אתה אומר. הגמרא, תלוי מי עושה את האפייה. אומרת הגמרא, לא קשיא, מה שכתוב שחייבים רק מלכות אחד על האפייה, דעריך הוא ואפה הוא. ברגע שאותו בן אדם גם עשה את הצורה, את העריכה של המנחה, וגם אפה את זה בתנור, אז באמת הוא חייב מלכות על העריכה, מלכות אחת, ועל האפייה סדרה של מלכות שנייה. אבל מתי הוא חייב על האפייה לבד שתי סדרות של מלכות? דעריך חברי. את הצורה עשה מישהו אחר, חבר שלו, אבל את האפייה הוא עשה, אחרי שזה כבר היה ארוך, אז הוא חייב פעמיים. דעריך חברי, ויהיב לי ואפה. ואחרי זה חברו הביא לו את המנחה כמו שהיא עם הצורה שלה, הביא את זה לו והוא אפה את המנחה. מכיוון שהוא אפה, רק אפה, ובאפייה יש גם את העניין של העריכה וגם את העניין של האפייה, לכן הוא חייב פעמיים מלכות. אבל ברגע שהוא גם עשה את העריכה וגם את האפייה, אז הוא לא חייב מלכות מיוחד בשעת האפייה גם על העריכה. כי כל מה שקשור לעריכה כבר כלול במלכות שהוא מקבל על זה שהוא עשה את העריכה. יש הלכה לגבי בחור. בחור זה או בקר או צון, הראשון שנולד לבהמה, יש בו קדושה, קדושת בחור. אם הוא בלי מום, תמים, אז הוא אחד מהקורבנות, קודשים קלים, ששוחטים אותו, מביאים אותו דבר ראשון לכהן, הכהן שוחט אותו בבית המקדש, הוא חייב לאכול את הבחור רק בירושלים. ברגע שהבחור הזה קיבל מום, עדיין צריך לתת אותו כמובן לכהן, אבל הכהן לא חייב להקריב אותו בבית המקדש, אלא יש לו דין של חולין לבחור הזה, אפשר לאכול אותו בכל ארץ ישראל. עכשיו, אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, בחור, שאחזו דם. עכשיו, הבחור הזה יש בו ריבוי דם בבהמה הזאת, וזה סכנה, הבחור הזה יכול למות. ומה עושה הבעל? אם הוא רוצה להקל קצת על הסבל של הבחור, אז הוא רוצה פשוט מאוד להקיז לו דם. אפשר לרפא אותו, והוא רוצה להקיז דם לאותו בחור. עכשיו, מה הבעיה? ברגע שהבחור הזה, הוא עכשיו אין לו עדיין מום, הוא רק מסוכן למות, אבל אין לו איזשהו פגם, קטוע רגל או קטוע אוזן או משהו. אם עכשיו הולכים להקיז לו דם, יש לנו חשש שהכהן יהיה לו אינטרס מאוד מובהק, תוך כדי הקזת דם, ככה לעשות איזשהו מום גם לבחור, כדי שהוא לא יצטרך להקריב אותו בתור קורבן, אלא זה יהיה כמו סתם קורבן בהמת חולין. השאלה היא האם אנחנו נתיר לו להקיז דם או לא. אז הביאה הגמרא את דעתו של רבי מאיר, שמקיזין לו את הדם, מקיזין אותו את הדם, אבל מה, צריך להיזהר דווקא להקיז דם במקום שאין עושים בו מום, דווקא במקום שאחרי שדוקרים עם המחט בשביל להקיז את הדם, אחר כך המקום הזה יתרפא, ואז הבהמה לא נהיית בעלת מום. ואין מקיזין את הדם במקום שעושים בו מום, למשל שלא יקיז את הדם בעין או באוזן, כי שם זה יכול להיות מום שלא יעבור אחר כך. דברי רבי מאיר, רבי מאיר לא חושש שאם תיתן לו לעשות הכזה דם, בסוף הוא יבוא לעשות בטעות במרכאות מום. וחכמים אומרים, יקיז, אף במקום שעושים בו מום. הוא יכול לעשות הכזה דם, ושים לב, הוא יכול אפילו להקיז דם דרך העין, או דרך האוזן, מקום שעושה בו מום. הוא היה עכשיו בעל מום, אז הכהן עכשיו יוכל לשחוט אותו בלי לעשות אותו קורבן? לא. אומרים חכמים, ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. שלא ישחוט על סמך אותו מום. למה חוששים? שמה יערים. הוא יגיד, שמה, אולי הוא בכוונה יעשה את הכזה דם דווקא במקום שעושה בו מום, כדי שהוא יוכל עכשיו לאכול את הבהמה הזאת בתור חולין. לכן אומרים, תשמע, אם בטעות עשית את הכזה דם ונהיה פה מום בעין או באוזן, אז אי אפשר עכשיו לשחוט את הבהמה הזאת כמו בהמה רגילה על סמך אותו מום, אלא רק כשיהיה לה מום אחר במקום אחר, אז יהיה אפשר לשחוט אותה כבהמת חולין. זה דעתם של חכמים. רבי שמעון אומר, הוא אומר ככה, גם אני מסכים איתכם חכמים, שמותר להקיז לו דם, ולא חוששים שיהיה בו מום והכל. אבל מה? אף נשחט על אותו מום. אני סובר שבעיקרון תעשה הכזה דם, אל תעשה בכוונת הכזה דם על מנת לעשות מום לבהמה, כדי שתוכל לאכול את זה כבהמת חולין. אבל אם בטעות כן נהיה פה מום, אז מותר כן לשחוט את הבהמה הזאת על סמך אותו מום, כי רבי שמעון הנוח לפי שדתו הידוע בהלכות שבת בעיקר, שדבר שאינו מתכוון מותר, ומכיוון שההוא שעשה את הכזה דם לא התכוון לעשות מום בבהמה, אז לכן הבהמה הזאת מותרת. רבי יהודה אומר, אפילו מת אין מקיזין לו את הדם. גם אם על ידי ריבוי הדם שהבכור אחז אותו דם, הבכור הזה ימות, לא מתירים לבעל הבכור או לכהן להקיז לו דם, אפילו אם זה ממש סכנה והבכור, כמו שאמרנו, ימות. למה? כי רבי יהודה נכנס לראש של זה שרוצה להציל את הבכור. ולמה הוא מציל את הבכור הזאת? כי הוא מאוד מאוד מפחד שהוא יפסיד פה הרבה כסף. זה הרבה בשר. אז חוששים שמה, מתוך שהוא בעול, הוא יבוא לעשות בו מום בשעת הכזת הדם. ורבי יהודה הולך לפי שיטתו של רבי מאיר, שאם הוא עשה אותו מום, אז על ידי הכזת דם זה אסור. אז אם כן, אומר רבי יהודה שלא להקיס בכלל דם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הכל מודים. מה הכוונה הכל מודים? מסביר רש"י, אף על גב דפליגי במטיל מום אחר מום. כאן הרי הבאנו ארבעה דעות לגבי אדם שבא להקיז דם לבהמה שאחז אותה דם, שיש בה ריבוי דם והיא מסוכנת, יש בה מום, אפשר לקרוא לזה ככה. יש מחלוקת, האם אפשר להטיל בה עכשיו מום אחר על ידי ההקזה של הדם, יש חושש שאולי יקרה פה איזה מום לבהמה, ויש מחלוקת האם אפשר לעשות הקזה דם בצורה כזאת. אומר רש"י, אפילו שנחלקו פה ארבעת התנאים, האם אפשר להקיז דם ולעשות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מום אחרי מום, הכזה אחרי שיש פה ריבוי דם, כגון אחה, כמו פה, דאחזו דם, שהבהמה הזאת יש בה ריבוי דם, אומר רש"י התבטאות, דאין לך מום גדול מזה, שהרי ימות הבכור הזה. אפילו אחי, בכל זאת, מודים במחמץ אחר מחמץ במנחות. בכל זאת הם מודים במקרה הבא שאנחנו תכף נראה, לגבי מנחות שכולן צריכים להיות מצה, לא חמץ. אבל אם הם כבר נהיו חמץ, אדם אחר בא והחמיץ אותם בעבודה אחרת. נאמר, הם נהיו חמץ בשעת לישה. עכשיו בא מישהו אחר ועושה אותם חמץ בשעת עריכה וסידור הצורה שלהם. אז השאלה היא, בזה כולם מודים במנחות, כלומר כל המסייעים בחימוץ, כל אלה שעוזרים להחמיץ את המנחה, למשל, כגון עורך אחר הלש, כמו זה שמסדר את הצורה של המנחה, אחרי שכבר לשו את הבצק, את העיסה, ואופה אחר עורך, או זה שאופה בשלב הבא, אחרי העריכה וסידור הצורה שלו, כולן יהיו חייבים משום מחמץ מנחה. אז זאת אומרת, על אף שנחלקו תנאים לגבי מום אחר מום בבחור, אבל בזה כולם תמימי דעים ומסכימים שמחמץ אחר מחמץ, גם המחמץ השני חייב. הכל מודים במחמץ אחר מחמץ, במנחה כמובן שהוא חייב. דכתיב לא תעשה חמץ, וכתוב לא תאפה חמץ. זה בא לומר שגם על האפייה לבד חייבים, על כל עבודה ועבודה לבד חייבים, משום זה שאדם מחמץ את המנחה. עוד הלכה אומר, אותו דבר במסרס אחר מסרס, גם כן כולם מודים שהוא חייב. מה הכוונה מסרס אחר מסרס? רש"י מסביר, אפילו בבהמת חולין, אם אדם מסרס, תכתיב בארצכם לא תעשו, שיש איסור לעשות סירוס. מה זה? ואם בא אחד וקרת הביצים, וניחן תלויים בכיס, ולא קרת אותם מתוך הכיס, הוא בא אחר ונתקן לגמרי, חייב גם הוא שניתק אותם לגמרי. זה נקרא מסרס אחר מסרס. אז כולם מודים שהוא יהיה פשוט מאוד חייב. שהוא יהיה חייב. לא נחלקו, אלא במטיל מום, בבעל מום. כל המחלוקת זה רק במטיל מום, דיין שהוא בא עכשיו להכיס דם, בבעל מום, בבהמה שמסוכנת על ידי זה שיש בה ריבוי דם. ובמה הם נחלקו? רבי מאיר סבר, הפסוק אומר, כל מום לא יהיה בו. מה המילה כל בא לומר? אפילו בעל מום, אל תיתן בו עוד מום. ורבנן סברי, הרי מה כתוב בתחילת אותו פסוק? תמים יהיה לרצון, ועל זה כתוב כל מום לא יהיה בו. רק אם הוא תמים, אל תעשה בו מום, אבל בבעל מום מותר כן לעשות מום. שואלת הגמרא, ורבי מאיר נמי, יכתיב תמים יהיה לרצון. אז למה אתה אומר שגם אם הוא בעל מום, אם מישהו עשה בו מום הוא חייב? אומרת הגמרא, ההוא למהותי בעל מום מעיקרה. זה בא למעט אם הבהמה נולדה עם מום, שהיא באמת, אם מישהו יעשה במום, הוא לא יהיה חייב. בעל מום מעיקרה דקלה באלמה הוא. אם הוא בעל מום נולד ככה, אז הוא דקל באלמה, לא יתקדש בכלל. רש"י מסביר פה, דלא קדיש, ומי צריך קרא למשרי להטיל במום, הרי לא יתקדש, וכי הפסוק צריך לבוא ולהטיר לעשות במום, הרי אין לו שום קדושה בכלל, ובחיים לא יתקדש להיות קורבן. אלא אומרת הגמרא, למיעוטי פסולי המוקדשין. מה זה פסולי המוקדשין? אדם מקדיש בהמה לקורבן, הרי זו עולה. אחר כך מה קרה? נהיה במום, אי אפשר להקריב אותה עכשיו בתור קורבן. מה עשה הבעלים? פדה אותם בכסף, בכסף הזה יקנה בהמה חדשה. אז זה נקרא פסולי המוקדשין, זה הכוונה בהמה שהקדישו אותה ונהיה במום, נפסלה מלהיות קורבן. לאחר פדיונן, אחרי שכבר היא נפדתה, אז מותר לעשות בה מום. סלקא דתחמינא, אילולי זה שהתירו לעשות במום, היה עולה על דעתך לומר שאסור לעשות במום. למה בכלל היה עולה על דעתך שאסור לעשות במום? הואיל והסירי, למרות שאין בהם קדושה יותר חמורה, אבל הם עדיין אסורים בגיזה, אסור לגזוז מהם את הצמר ולהשתמש בו, ובעבודה, אם זה נאמר שור, אסור לחרוש עם השור הזה, אסור לעשות איתו שום עבודה. למה? כי הפסוק אומר שעדיין יש בהם קצת קדושה. אז אם כן, אולי נאמר במומן נמי ליצרי, אולי נאמר שאסור להם לעשות בהם מום, הם עדיין יהיו נאסרים גם כשיש בהם מום, לעשות בהם מום נוסף. המשמלן שמותר. שואלת הגמרא ורבנן, נמי יכתיב כל מום לא יהיה בו, שלמרות שיש בו כבר מום, אסור לעשות בו מום נוסף, לכאורה. אז מה הם ילמדו מהמילה כל, אם הם לא לומדים שאם יש בו מום, בכל זאת אסור לעשות בו מום נוסף? אומרת הגמרא, ההוא מבא אלה לכדתניא, הם בכלל מהמילה כל לומדים משהו אחר, ממה שהברייתא מלמדת. הפסוק אומר, כל מום לא יהיה בו. אין לי אלא שלא יהיה בו מום, שהבן אדם לא יעשה מום לבהמה. מניין, שלא יגרום לו על ידי אחרים, שלא יעשה איזשהו טריק, איזשהו קומבינה, איזשהו תחבולה, לעשות מום בבחור. איך? פשוט מאוד. מניין שלא יגרום לו על ידי אחרים, שלא יניח בצק, חתיכת בצק, או דבילה, איזשהו איזשהו פרי, על גבי האוזן של הבחור, ואז ישחרר אותו לפני כלב, והכלב רואה חתיכת בצק או חתיכת דבילה, הוא יבוא לתת נגיסה, ואז הוא כבר ינגוס גם באוזן של הבחור, ואז הבחור יהיה בעל מום. מניין שהתורה אוסרת לעשות דבר כזה, כדי שיבוא הכלב ויתלם לתלמוד לומר, כל מום, שאפילו מום בגרם, לגרום מום גם אסור. אז אם כן, המילה כל, זה מה שבא לרבות. אמר מום, ואמר כל מום. כתוב גם מום וגם כל. המילה כל מום, המילה כל באה להוסיף גם לא לגרום שיהיה מום לאותו בכור, שגם זה אסור בשביל להתיר את הבכור באכילה כמו חולין, אסור לעשות את זה, את המום הזה גם על ידי התחבולה הזאת. עד כאן השיעור על דף נון וב.